למה? נהנה שיהושע, נשוא השני, שלא הספיקו כראוי את יהושע. מה שהרב מסביר בממני הראייה, שיש שתי צדדים להספיד, להספיד את הדברים הגלויים שאנחנו רואים, ולהסביר את הדברים הפנימיים. אז כיוון שהרב דוד טונר והרב ג'יאמי, ומסתום מוצא שבת, כולם ידברו על הדברים הפנימיים, אני אדבר קודם כל על הדברים החיצוניים. מה, לא החיצוניים, כי לצערנו את החיים. שום דבר לא היה חיצוני, המיוחד היה שכל דבר שהוא אמר, עשה, וככה הוא חי. תמיד אומר, אני מדבר לעצמי, כל שיחת מוסר הוא אמר, אני אומר לעצמי, לא אומר לאף אחד מה לעשות. אבל את הדברים היותר גלויים. לא יודע אם יש אח ורע בעולם התורה בימינו, ועדיין לא בציבור דתי לאומי, על יהודים, ראש ישיבה, שכיובל שנים זוכה להרביץ תורה. ולא רק זוכה להרביץ תורה בשיעורים בעיון עמוק, הוא זוכה בסוף שכמעט כל מי שאני מכיר שעבר אצל הרב מרדכי והבין את הרב מרדכי, הוא מרגיש שהרב מרדכי בנה אותו. אני זוכר שהרב עוד אמר לי לפני 20 שנה שלמדתי אצל הרב עמי, למדתי אצל רב אברום, למדתי אצל הרב מרדכי, ורק כשהתחלתי להעביר שיעורים באור עציון ורק כך במצפה רמון, הבנתי איך הרב מרדכי השפיע עליי ועיצב את שיטת הלימוד שלי בצורה ישרה, ואני בעצם מלמד כמו הרב מרדכי. הרבה אנשים למדו אצל הרב דרך רמים והם הוסיפו להם וקידמו אותם, אבל כמעט כל מי שעבר אצל הרב מרדכי הרגיש שהרב מרדכי הוא הרב שלו, וזה כמו שאומר הרמ"א, שמה זה רבו מובהק ודורנו שלומדים מהספרים. בזמן חזר רבו מובהק, והיה רב שתורה שבעל פה עברה בעל פה, ומי שהעביר לו את רוב חוכמתו הוא רבו מובהק. בימינו שלומדים מהספרים, אז אומר הרמ"א, רבו מובהק זה מי שהעמיד אותו, לא זוכר את השם בדיוק, על דרכי העיון, דרכי האמת, מי שבנה את האישיות שלו בלימוד. ואדם, הרבה אנשים עברו אצל הרבה חכמים ולמדו אצלהם והתקדמו מאוד, אבל מי שהגיע אצל הרב מרדכי הוא תמיד נשאר אצל הרב מרדכי, אף פעם הוא לא אחר כך הלך למקום נוסף. הוא הרגיש שהרב מרדכי בנה את האישיות שלו, כמו שהזכיר הרב דוד אתמול, הוא לימד אותו איך מסתכלים, איך מתבוננים, איך שואלים שאלה, איך מסדרים את הסוגיה. אני זוכר את זה מאז שהרב יהוד לימד עד היום, שהרב מרדכי מעצב את האישיות של הבן אדם ומראה לו איך לומדים סוגיה. וזה זכות גדולה, ולכן 50 שנה יש לו תלמידים, תלמידי תלמידים, לא מכיר לדבר הזה אך ורע. ולא רק שהדבר הזה, שהוא ייצב את האישיות שלו, הרבה אנשים שהם הרגישו שהם כבר למדו, הם יודעים ללמוד דיון, הם יודעים לעיין, הם כבר יכולים ללמוד לבד, הם הרגישו לדעת שהם הגיעו לרב מרדכי. שאמר לי בהלוויה הרב חנן ירחל, לכל הישיבות, במקום שהישיבות שם סיימו את שיעורי וב, שם הרב מרדכי התחיל, לפני שיעורי וב אין לך מה להיכנס לרב מרדכי, כי הוא לא מסביר לך את הגמרא, הוא ישר קופץ איתך לעומק הסוגיה. במקום שכולם סיימו, שם הוא התחיל במשך עשרות בשנים, העמיד תלמידים בקומה גבוהה ורחבה של לימוד. אמר לי על כמה אנשים ספציפיים, הרב זביקי, שחברים שלו, שהוא מרגיש שהם הלכו לכל מיני מקומות כי הם מיצו את הישיבה והם לא שמו את הרב מרדכי. הוא אמר לי, אם הם שמו את הרב מרדכי, הם היו נשארים עוד עשרות שנים בעולם התורה, כי הם הרגישו שהם לא רואים עוד עומק ואין להם עוד מה להשיג בחוכמת התורה. ואצל הרב מרדכי, גם היום, כולם יודעים, רמי והרמוד בדרך כלל מופלגים, אם הייתי יכול לשמוע את הרב מרדכי על הסוגיה, הייתי מרגיש יותר טוב, יותר מבין את הסוגיה. זכות גדולה שזכה וזכינו אנחנו שיהודי כזה היה אצלנו. שמענו ממנו תורה, שיהודי כזה שהעמיד דורות של תלמידים וכולם מרגישים שהוא העמיד אותם בלימוד, הוא הקנה להם את דרך לימוד התורה והפך אותם למה שהם, ולכן כל מה שהם אחר כך לומדים זה הם מרגישים שזה מכוחו. אין הרבה כזה אנשים כאלה. אני רק מסתכם את מה שהרב מרדכי אמר, וגם אפילו הודפס בספרים גם של בית מדרש, שכמובן זה קשור לדרכו המיוחדת בלימוד. לא רק בדרכו שהוא העמיק ושאל את שאלות ואמר תשובות מבריקות, דרכו המיוחדת בלימוד, והיה, כמו שהוא הדריך גם, שאיפה אני נמצא בסוגיה. מה אני חושב, איך הסוגיה מקדמת אותי, מה אני חשבתי לפני הסוגיה. הוא הדריך ככה ללמוד, לא יודע, לא כולם מסוגלים, ולא כולם יכולים והגיעו לכזה מנהיגה ללמוד ככה בצורה ישרה, אבל מה הייתי אומר לפני הסוגיה? ומה הייתי אומר לפני תוספות, ואחרי כל שאלה של תוספות, מה אני הייתי עונה, ומה תוספות ענה, ואיך אני השתניתי, ואיך אני התקדמתי, בכל שלב ושלב, בגמרא, בתוספות, בראשונים, ואיך כל דבר קידם אותי, איך כל דבר שינה אותי, לא להסתכל על הסוגיה מבחוץ. מה כתוב פה, יש פה ארבע שיטות, יש ארבע קושיות על כל מיני שיטות, ותרץ אותן לעשות סדר בחוץ, אלא איך בסוף אני מבין את הסוגיה, מה הסוגיה לימדה אותי, איך חידוש המרכזי שאני קולט מהסוגיה, ובסוף להיכנס בפנים לעמוד במרגלות הר סיני, ושם להתחיל את הסוגיה, כל דבר, איך אני מתבונן, איך זה שינה אצלי, להסתכל בכל סוגיה מבפנים, מה הגיוני, מה לא הגיוני, מה אני הייתי מתרץ, וממילא מה הדבר הזה חידש לי, ולכן אנחנו, אצלנו לכם כנית השיעור היה בתוך הסוגיה, ולא אחר סיכום שיטות מבחוץ, הוא לא הסכים להעביר שיעורים מהסוגיה, לא שהוא לא זוכר, כי אני הייתי, כשהיינו עושים את הספרים, הייתי מתחיל אותו בסוגיית לפעמים שלמדו לפני שנתיים, ושואל אותו על תוספות מסוים, והוא אומר, אני לא זוכר את התוספות, אבל בואו רגע נתחיל את הסוגיה מההתחלה, והוא היה חוזר, אז בגמרא כתוב ככה, ובאמת, הגמרא היא מוזרה, יש קושיה ככה, וחוזר לך תוך כמה דקות, על כל השיעור שלימד לפני שנתיים, ולפני שנייה, הוא באמת, הוא לא זכר אותו. ולפני שהייתי שואל אותו שאלה בהלכה, והוא אומר, אני לא זוכר, אני זוכר שאני אומר תמיד בשאלה הזאת את ההלכה ככה, והרב יכול להסביר למה, אז הוא חוזר על כל הסוגיה, ואז הוא מסביר למה, ואז הוא נזכר למה הוא ככה אומר שככה הלכה. כי הוא לא מסוגל ללמד שיעור, הדבר שהוא לא בפנים, הוא לא יכול להגיד לך מזיכרון, ככה הוא התנגד. להעביר שיעורים, כל דבר שאני אומר, יכול שהרבן יחולק. הרבן מכן היה מעביר שיעורים שהוא לא הכין הרבה מראש וכו', לא חולק מהותית. אבל זה העוד שלו בתורה, להעביר כל שיעור שהוא נמצא בתוך הסוגיה, והוא חי אותה והוא מרגיש כל סברה. מעולם לא הייתי בעשרות שיעורים, וגם יהודים נכנסו פה באמצע השיעורים מכל מיני מקומות, אני לא זוכר שיעור במה, במציע היהודי אחד, איזה ראש כולל בא, עבר פה, והשיעור אומר, אני אכנס. שיעור, הוא מצביע, יש תופת בדבחים. מה הרב יחב זוכר תופת בזרחים? אמרו, כן, אבל הרשב"א שם חולק, ויותר פשוט כמו הרשב"א. הייתי בשוק מהרבה מקרים כאלה שאין סוגיה שאתה, אם הוא בסוגיה, אם הוא מעביר סוגיה, הוא עד הסוף בסוגיה. כולו בתוך הסוגיה, פחות זה היה פה, והר המור היה יכול להתחיל את הסוגיה. המשפט הראשון, אפשר להבין אותו ככה. ודאי שהגמרא תדחה את זה, והראשונים יעשו מזה אחר כך אחרי זה. אבל מי ששואל שאלה, איך אפשר להבין את המשפט הראשון בסוגיה, אחרי שהגמרא מפשיל זה 10 קושיות, ובכלל זורץ את זה בכלל מכל המדרגות את האווה אמינה הזאת, הוא יכול להתווכח חצי שעה בשיעור על האווה אמינה. כי יש האווה אמינה, כנראה לא נכתבה סתם, ואנחנו צריכים ללמוד על משהו, יכול להתווכח על זה חצי שעה בשיעור, וכל התלמידים האחרים והמתים שבערה להתקדם, ויגיע למרכז הסוגיה, על מה שאנחנו דיברנו, הוא יכול על כל שורה, על כל האווה אמינה, איך אפשר להבין, איך מוכרחים להבין, איך אפשר להבין, הוא יכול להתווכח שעות, אין לו בעולמו, אלא להבין את השורה הזאת בכל סוגיה. הדבר הזה שאדם, שאתם לומד ומבין מה אני אומר, יש צד שהרמוד לך ידגיש, שזה שורש האמונה, שורש הלימוד, וגם יכול להיות שורש אומר. כלומר, אדם יכול להגיד, אז מה אני מבין בסוגיה? ואם אני לא מבין, אז כנראה יש פה צריך להקם את הדבר, וידגיש הרמוד לך הרבה פעמים בשיעור שלו בדרכי לימוד, שהכל נובע מתוך ענווה. הרמוד לך, כביכול היה לו ענווה גמורה, כמו שהוא אומר, אם כתוב צריך עיון על רבי עקיבא איגר, או אם רבי עקיבא איגר נשאר וצריך עיון על התוספות, זה לא מה אני מבין, ואני מבין זה כנראה דבר טוב, ואם יש משהו כתוב אחרת, כנראה צריך עיון על התוספות, אומר, צריך עיון עליי, איך אני המסכן לא זוכה להבין תוספות, צריך עיון עליי, כל דבר בענווה גמורה, זה כמו שהזכיר פה לפני שנה, שהתחיל הצוות הרב ג'יאמי, שהרמוד אחד, בכל סוגיה שהוא נכנס לדעה, הוא התחיל עם מה אני הייתי מבין, אבל הוא מתבטל לגמרי ומנסה להבין רק את מה שכתוב בסוגיה. לא מנסה להגיד, אולי בכל זאת הסברה שלי מכונה, אולי נמצא לזה מקום במקום אחר, ואולי טיפה להקם את, ה, את, ה, את, ה, את הסברה בשביל ליישר את ה, מה שאני, את ה, כמו שראינו בשיעור של הרב דוד, אתה, זה דומה לביור הלכה, זה כמעט מה שאני אומר, אבל זה לא מה שאני אומר. הוא אומר את זה מכיוון אחר, ואני אומר את זה מכיוון אחר, אני אומר, נכון, אני לא אומר כמו הביור הלכה. כל דבר הוא יגיד את הדקות הכי קטנה, להגיד זה לא בדיוק מה שאני אומר, וזה לא בדיוק כמו שאני חשבתי, ולפי מה שאני אומר, הסגנון של השאלה הוא לא היה בדיוק מתאים, ולכן כנראה יש פה הבנה אחרת, ודרך האמת להבין כל דבר, זה הייתה דרכו בכל לימוד ולימוד, זה היה בענווה מוחלטת, ולכן הרבה אנשים רצו לשמוע תורה מפיו, כי באמת יש פה תורה, תורה מפיו, תורת אמת. ולא, אפשר לשמוע הרבה דברות, ואפשר לשמוע דברות, להתקדם הלאה, אבל יש בו תורת אמת שהרב אומר, ואחרי שהרב מלמד את הסוגיה, איך שאבא של ראם היה אומר, אתה מרגיש שיש פה, שהוא היה בהר סיני, ואחר כך הסוגיה, זה היה הכי פשט. הרבה פעמים אנשים הבינו את השיעור של הרב מרדכי, כי נגיד שיעור שלמדנו עכשיו על קוריאה, אז הרב מרדכי לא מתחיל מחקירה באחרונים, אפשר להבין את קוריאה בעל מנת, אפשר להבין קוריאה כל תיקון,
ואני יכול להביא ראיות לכם מפה, משם הראיות כנגד השיטה, אין כזה.
לא, לפחות לא זוכר, בצורה פשוטה כזה שיעור. אמרתי כאן, נתחיל, איך קוראים את הסוגיה? מה הפשט בסוגיה?
קוראת המשנה, מה הפשט המשנה? קוראת הגמרא, מה הפשט הגמרא? ובסוף יכול להיות הכל התכוון לזה, הצד אחד בסוגיה, אבל הוא לא מסכים שעכשיו הוא בא להוכיח כנגד, כאילו העבודה לא להוכיח כנגד. מה הפשט הפשוט בסוגיה? למי שקרא תשובות של הרב במשפט כהן, שהרב נגיד יש לתשובה הכי ארוכה נראה לי על עלייה להר הבית, הוא אומר לך, אבל לא בא להוכיח לך, יש מחלוקת ראשונים, אני לא בא להוכיח לך כנגד. אבל אם אתה קורא את פשט המשניות, פשט הגמרות, פשט הראשונים, מה הפשט? מה? אתה צריך להוכיח אחרת, אני אומר לך את הפשט, תוכיח לי זה לא הפשט. ככה הייתה דרכו, ולפעמים עוברים עוד סוגיה ועוד מקור ועוד מקור, אז מגלים עוד עומק ואיזה הבנה יותר רחבה, שבכלל החקירה שלי לא מתחילה, הוא אומר בכלל, הסימנים, השתי צדדים של החקירה, איך הרב אדרי היה אוהב להגיד, בשם הרב מרדכי, שחקירה אין לה שתי צדדים. אם יש שתי צדדים, אתה כנראה בצד החיצוני של החקירה. אם יש רק שתי צדדים. אתה או ככה או ככה, יש תמיד צד שלישי לפחות, שהוא העומק של הדברים, והרבה פעמים שהוא למד, ועוד מקור, ועוד מקור, מה הפשט, והפשט קצת, הקושיה הזאת היא כנראה, אנחנו צריכים בעקבותה ללמוד שההגדרה יותר רחבה, אז החקירה לפעמים הייתה נראה, עושים חקירה קטנונית של שתי צדדים שהם, למה להגיד או ככה או ככה, אפשר להגיד משהו שזה גם ככה וגם ככה, או משהו שהוא אמצעי, שזה יש מקום גם לזה במובן, וגם לזה במובן אחר, וזה היה ולכן קצת כואב, לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לחזור על שוב של הרמוד, זה היה התרחשות, היה את הסוגיה, מסביר את הדבר הפשוט, מה הכי פשוט להגיד, ואם המשנה חידשה, מה היא חידשה על גבי הדבר הפשוט, בדרך כלל מתקדם לאט לאט, ובסוף הסוגיה הייתה ברורה, בהירה, שהכל בא למקום השלום, ובלי חקירה, ואם לראות לכאן ולכאן, ובסוף הראש שלך הולך לאיבוד, לפעמים על כן, זה כן היה דברים שאיך אפשר להכיל את שתי ההפכים במחשבה עמוקה אחת, זה כן היה דברים קשים מתפיסה, אבל זה לא היה בצורה חיצונית תמיד, תמיד זה היה בצורה של לימוד, של מה הפשט, מה האמת, של כל משפט ומשפט, וזה הצדדים הגלויים, שכנראה כולם נובעים מאותה שאיפת אמת, שהייתה על הרב מרדכי, בכל דבר ודבר בעולם, בכל דבר שהוא ראה, אם זה דבר בגמרא, אם זה בהלכה, אם זה בכל הקשור, לעולם הרוחני, להבין את הדבר בצורה הכי ישרה והכי פשוטה והכי אמיתית שלו, ולכן גם באישיות שלו, זה ככה בא לידי ביטוי, כמו שהזכירו בהלוויה, בכל דבר הוא ראה את הצד הגדול שבו, איך נמצא למצוא את העומק של כל דבר. ומי ששמע את הרב מרדכי בשיעורים על החגים, בסוף זה היה עומר אחד, היה הרבה פרטים והרבה איך זה קשור לכל חג וחג בפני עצמו, אומר אחד, מה השם רוצה מאיתנו בכל דבר ודבר? איך אני אחד רוצה חייבות השם? לא עובד את הדברים האישיים שלי שאני חושב, אני אחד יש לי איזה אידיאלים מסוימים, יש לי איזה רצונות טובים, שוודאי הם טובים, אלא אני לא עובד את הרצונות שלי, אני מתבטל כולי לדעת מה באמת רצון השם. וכמובן, כמו שהדגיש אתמול הרב ג'יאמי, הוא לא מבטל את הרצונות האישיים של האדם, כי אחר כך האדם נשאר ריק, אלא מרומם את הרצונות שלו ומחבר אותם ומעלה אותם לאותו רצון אלוקי, ובכן לכל דבר שהוא פנה אליו הוא ראה מה השם רוצה בדבר הזה, וכן, בכל סוגיה שהוא למד, הוא, כביכול אתה רואה שהוא בא ואחר ניגש בהתלהבות, בשמחה ללמוד את רצון השם, מה השם מתגלה אליי בכל דבר, זה לא שעכשיו הוא יחבב הלכה והדלה, אבל זה משהו מאוד מאוד פנימי שעומד ביסוד כל לימוד ולימוד. תמיד הרב זיקוסן רואה ולהגיד מה אנחנו לוקחים מזה. ידוע בהר המור שלא כל אחד הוא ברכי ללמוד ומבין את הרב מרדכי, כל אחד ברכי להבין את הרב מרדכי, שהיו אנשים שהלכו לרב טאו, אמרו אנחנו לא מבין את השיעור של הרב מרדכי, הרב טאו אומר להם, לא יודע אם זה היה בהקצנה או לא בהקצנה, שהרב טאו אומר להם, אני מליג אוהב ולשאים לרב שלום זמן, אני נכנס לשיעור של הרב מרדכי, אני גם לא מבין. אמר להם, לא כל אחד ברכי להבין את הרב מרדכי, קל וחומר לא כל אחד ברכי ללמוד כרב מרדכי וזה, אבל כן, השמש הגדולה הזאת של העמקות ושל הישרות ושל התמימות ושל האמיתיות, היא משפיעה על כל אחד, לפעמים דרגה דילה, כל אחד, הרב מרדכי שיצא הספר, כמו שהזכירו גם, העיקר זה לא המסקנות, העיקר זה העמל בתורה, לעמול על כל משפט, אדם יכול להגיד טוב, אני חייב לומר רק קצת, אבל בכל דבר, גם אדם חייב לא עומד ומנסה להגיע עד הסוף, אבל הוא מסתכל על התורה כתורה אינסופית, כתורה עמוקה, כתורת אמת, שאם אנחנו לא מבינים, זה לחוסר הפגתנו. יש אנשים שיכולים להבין את זה, יש אנשים שחיים את זה, מלך השם צדקות שחי את זה בפועל. באופן כללי הרב מרדכי, הוא לא היה בעד חזרות, הוא לא היה נגד חזרות. שהרב ג'אמי הוציא את החוברת הראשונה על חזרות, שאני לא יודע כמה, 20 שנה, אז הוא יודע שהרב מרדכי מתנגד לחזרות, אז הוא בא לשאול את הרב מרדכי, אם אפשר להוציא את החוברת על חזרות. מה, אתה יודע שאני מתנגד? אבל חששי לא, אתה תוציא את החוברת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מי שירצה ישמע אותי, מי שירצה ישמע אותך, כנראה אני לא מתאים לכולם. אם אתה חושב שזה נכון, אז כנראה זה גם נכון. גם באופן מסוים, נגד, בקשר ללימוד מוסר, הכוונה ללימוד מוסר בצורה הרגשית של הדבר, אבל לך אולי הבעד, יש איזה איגרת של הרב, זה סוגיה בפני עצמה, צריך ללמוד מוסר, כלימוד תורה. מה המידה הנכונה לדייק אותה, אבל לא לימוד מוסר בתור עבודה ישירה על תיקון הנפש. שאלו את הרב, אז איך אדם יכול לתקן את הנפש? אז הוא לא הבין, אומר אדם לומד תורה. בתורה כתוב שצריך אותה ענב. אז אדם יהיה ענב, בתורה כתוב שצריך לעשות ככה וככה. אדם, כאילו, האמיתיות והאחדות עם התורה, שהתורה היא תורת חיים, ממילא זה דבר הזה קורה, גם בקשר ללימוד מוסר, כי הוא ככה לומדים. אדם לומד, ממילא הוא מתיישר. אדם לומד, ממילא הוא גם זוכר, ואם הוא לא זוכר, הוא לומד עוד פעם. הצד החיצוני של הלימוד, על מנת לזכור, היה לו קשה אפילו הלימוד לשם מבחן, היה לו אישית קשה, הוא חשב שצריך לעשות את זה, והוא חשב שזה טוב שאנשים עושים את זה, והוא דחף אפילו אנשים לעשות את זה, אבל הוא אומר, אני אישית לא מסוגל ככה ללמוד, אני רוצה ללמוד כל דבר בהבנה, בעמקות, לא ללמוד בצורה חיצונית כביכול את התורה, מה כתוב, לדעת ולגשת למבחן, גם שאנחנו לא מסוגלים כולם להיות במדרגת הרב מרדכי, ללמוד את הדברים, כל קושיה בתוספות, מה אני הייתי אומר, וכל תשובה, מה אני הייתי אומר, זה יכול, אנשים נורמליים, לפחות כמוני, להוציא אותם מדעתם, והרב זיק היה מספר, ואתה יכול לספר, שפעם לפני הבגרות או משהו, הבן שלו היה תיכוניסט, רוצה ללמוד איתו, למדו מסכת ברכות פרק רביעי, לפני איזה מבחן, אז כתוב שם ששמואל, מה זה? זרע אנשים, ששמואל היה לא קטן. אז הוא עומד עם הבן שלו, חברות המריצים, ואומר, שמואל היה נורמלי או לא היה נורמלי? אז הוא אומר, אבא, אנחנו לומדים, אם רצה איש נורמלי, אבל שמואל היה אדם גדול. אז צריך להגיד שהוא גם היה נורמלי וגם לא היה נורמלי, כמה הוא לא מסוגל ללמוד שום דבר בלי להעמיק אותו. אז גם שאנחנו עכשיו לומדים קצת בצורה אחרת, ולא מסוגלים ללמוד עם ילד כמובן בכזה רמה, ואפילו אנשים מבוגרים לא מסוגלים ללמוד בכזה רמה, אבל ודאי שכל אחד יכול לקחת לעצמו את היסוד הגדול הזה שיש בתורה עומק, ולהעמיק בה, ואם זה לא כל הזמן, ואם זה לא במדרגה גבוהה, אבל זה יסוד שאדם צריך לקנות אותו בנפש. כלומר, אחרי שאדם לומד ביונה, יש לו את הקניין הזה בנפש, שגם הוא לא משתמש בכל הזמן, אבל יש לו אותו. יש לו את העומק הזה לתורה, את האמון בתורה. הוא הזכיר, התחלתי להגיד שיצא הספר, אז הוא הזכיר שהעיקר זה לא המסקנות, העיקר זה הדרך. הוא אומר, זה כמו יעלום. אדם צריך להגיד שכל מילה בתורה זה יעלום. כל יעלום אתה יכול לסכת בו מכל הצדדים, להעמיק בו. אתה אף פעם לא מתעייף מלסכל על היופי שלו. אדם צריך לחזור סוגיה עוד פעם, ידמו אותה שוב פעם. בפעם הראשונה שבאתי לגבעת שמואל, למדו במציע, למדו בפקיוט, לא זוכר את זה היה, שאני שלישי רביעי, ואמרתי אותו כמה פעמים, אתה אמר לך, אני רוצה בפרק אחר, אבל לא נעים לי כי אנחנו פה רק עשרה אברכים, בפרק אחר, אז כולם מסתכלו עליי. אני, מה זאת אומרת, מה, תרצה ללמוד את הפרק הזה, מה הבעיה? אני רוצה לדבר על זה, תרצה ללמוד את זה, זה תורה, תורה קדושה, למה אתה לא רוצה ללמוד את הפרק הזה? להתיישר, כשהרצון שלך יתיישר, עשה רצונך כרצונו, כפשוטו.